אז קודם כל שלום לכולם, אנחנו נמצאים בלימוד משותף נוסף בספר הסוד הישראלי, הספר שמכה גלים בכל רחבי הארץ והעולם, ובעזרת השם גם יעלה יהודים לארץ. אז בשבוע שעבר סיפרתי לכם על החלום שהיה לי, חלומו של הכוזרי, וסיפרתי לכם על הדבר שהתגלגל כתוצאה מהדבר הזה. אז בשבוע שעבר גם היה פה אחד מהחברים המקשיבים, שהוא חייל משוחרר, והוא אמר שכאילו בהשגחה זימנו אותו להיות פה, בגלל שהוא יצא מהצבא וממש הרגיש שהוא צריך להתעסק בנושא של העלאת יהודים לארץ. והוא אמר שזה פשוט היה בשבילו בול בפוני, כמו שאומרים, זה היה בדיוק במטרה, זה מה שהוא היה צריך לשמוע. והוא הראה לי מכתב מדהים שהוא כתב, אני לא אצטט לכם עכשיו ממנו, ממש. אתם יודעים מה? אני רק ממש כמה שורות של הסיום אני אגיד לכם, כי זה באמת מאוד מאוד מיוחד, כי הוא מצטט מתוך הספר הסוד הישראלי. אז אני אראה לכם מה הוא כתב, על השליחות. הוא כתב את המכתב הזה למישהו אחר, אבל הוא הראה לי אותו. זה מערכה נפלאה, ממש מערכה נפלאה. הוא כתב פה על סדר התפילה, על התהליך שעם ישראל עובר, וככה הוא מביא. רגע, בוא נראה. רגע, אני מקריא לכם קטע מתוך המכתב הארוך הזה. בדברי סיכום ספרו הנעלה, הרב ליבני כותב, כעת הזמן דוחק ונראה שהעם היהודי מפגר אחרי תוכנית ההשגחה. זאת אומרת, אז מה? כן, מילים קשות. הזמן דוח, הרב ליבני כותב בספר לגבי עלייה לארץ, שיהודים צריכים לעלות. הזמן דוחק ונראה שהעם היהודי מפגר אחרי תוכנית ההשגחה. הקדוש ברוך הוא כבר רצה שיהודים יהיו בארץ, והם לא ממלאים את המשימה כמו שצריך, אז כלומר, צריך לעשות פה איזו דחיפה לעזור להם לקדם את התהליך. מה? כן, בדיוק. כן, אז אני רוצה להסביר קצת את המסגרת של הלימוד שלנו עכשיו, מה שאנחנו לומדים בתקופה האחרונה. התחלנו ללמוד בעמוד 98 את הפרק שנקרא המהפך המוסרי של אברהם. זה פרק מאוד מאוד חשוב. הוא חשוב גם בגלל שהוא מהווה מבוא להבנת ראשיתו של עם ישראל, ראשית עם ישראל. אבל הוא חשוב גם בגלל שהוא מצביע על נקודת החידוש של אברהם אבינו, שלעניות דעתי לא מספיק מדגישים אותה. לא ראיתי אותה מודגשת במקומות אחרים. בדרך כלל מדגישים שאברהם אבינו הוא המאמין הראשון באל אחד. והחידוש של הרב ליבני הוא שאברהם אבינו הוא הנביא הראשון. זה נקודת החידוש. יותר נכון, לא בדיוק הנביא הראשון, הוא הראשון שמחזיר את הדיבור האלוהי לאדם להיות נוכח בתוך המציאות בחזרה. נכון, נכון. נכון, זאת אומרת, מושג הנבואה... כן, שוב, אנחנו לא מדברים על זה שזה לא היה קיים לפני כן, אבל אברהם אבינו בעצם מחזיר את הדיבור האלוהי, כמו שמופיע גם במדרשים, להיות נוכח. אבל ההסברה של הרב ליבני היא הסברה מאוד מיוחדת. מה משמעותה של הנבואה? איך אתה יודע מה מבדיל נבואה לדברים אחרים? אדם שומע קול פנימי, מדבר אליו, איך אתה יודע שזה לא נבואה? אולי זה נבואה? אולי מה ההבדל בין רוח הקודש לנבואה? אני חייב להגיד לכם דבר מאוד מעניין שראיתי היום בהשגחה. יש כאן ספר טניה, הטניה של אדמור הזקן, שלא מחזיקים פה דברים כאלה במכון. כן, אבל אתה יודע, תמיד יש איזה חבדניק שיניח לך איזה טניה, גם בלי שרצית. מה? אפשר לחפש באינטרנט, זה לא משנה, אני יכול להגיד את זה, אני יכול להגיד את זה גם בעל פה. תשמעו, זה מחדל, רבותיי, מחדל. לא ביקשתי ליקוטי מוהר"ן, ביקשתי טניה, מה בסך הכל ביקשתי? לא משנה, בסדר, לא משנה. מי שרוצה יעיין אחר כך פרק כ"א. פרק כ"א בספר התניה, פרק כ' ופרק כ"א הם פרקים מאוד מאוד מרכזיים, בתניה, בגלל שהם פרקים שמדברים על יסודות תורת החסידות בכלל. הם מדברים על אין עוד מלבדו, לית אתר פנוי מיני, כולה כמי כלה חשיב, כל המושגים היסודיים של תורת החסידות שמתייחסת לעולם הזה כסוג של אסתר, כי מהצד של הקדוש ברוך הוא ההשגחה קיימת כל הזמן. רק אנחנו לא רואים את ההשגחה. זו תפיסה יסודית בחסידות. ובעל התניא אומר שם דבר ככה בשורה אחת, אבל שורה מאוד מאוד מעניינת. אולי בכל זאת אני אפתח את זה בפנים. בסדר? מופיע ברגע. רגע אחד. תניא פרק כף א'. אין חיבור לאינטרנט, אתם רואים? זה מה שקורה למי שמחפש במכון מאיר, תניא. מה שנקרא, איבדתי גם את הדבר שרציתי אותו לפני כן. מה? יש? מדהים, מדהים. אז אם תוכל אחרי זה לחפש לי את המהדורה של ספריה של המורה נבוכים, ג' כ"ד. בסדר, אחרי זה, כן. נפלא. אוקיי, בסדר? תודה רבה. אז תראו מה בעל התניא אומר את זה, זה לא שאני כזה בקיא בתניא, פשוט היום בלימוד שלנו יש לנו חבורה בתניא בגוש עציון, הגענו לפרק א', זה מה שלמדנו. אז ככה. כן, אז בעל התניא מסביר שכל העולם הוא דיבור אלוהי. כל העולם הוא דיבור אלוהי. זאת אומרת, למה כתוב לנו בעשרה מאמרות נברא העולם? למה נאמר שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם במאמר? כלומר, בסוג של דיבור. וכאן אני אגיד משהו שהוא באמת סוג של דבר מהפכני כשחושבים עליו. כל העולם שלנו הוא התגלות נבואית. כל העולם הוא התגלות נבואית. הכל. כולנו התגלות נבואית. למה? כי כולנו דיבור אלוהי. זה חתיכת מהפכה. כאילו, אתה אומר, טוב, אוקיי, אז העולם, יש את העולם, אבל אז הקדוש ברוך הוא מדבר עם האדם. לא. העולם הוא דיבור אלוהי. הוא דיבור אלוהי. הכל נהיה בדברו. הכל נהיה בדברו. בדברו. הדיבור. מה?
לא הכל נהיה דברו.
כן, זה... נכון, אתה צודק שבדרך כלל הפרשנות הלא חסידית זה הכיוון בדרך כלל. הפרשנות הפשוטה שאנחנו מדברים על ה... לא, סליחה. הפרשנות הפשוטה זה כמו שאמרת. הפרשנות החסידית בעצם שמחדשת שלעולם השם דברך ניצב בשמיים, כלומר שהדיבור האלוהי הוא כל הזמן מחיה ומהווה את העולם. הוא ניצב בשמיים, כל הזמן הוא ניצב כמה שמחיה את המציאות. אז אני אקרא קצת מהלשון של בעל התניא בפרק הזה. והנה, מידת הקדוש ברוך הוא שלא כמידת בשר ודם, שהאדם כשמדבר דיבור, הרי הבל הדיבור שבפיו הוא מורגש, ונראה דבר בפני עצמו, מובדל משורשו, שאין עשר בחינות הנפש עצמה, אבל הקדוש ברוך הוא אין דיבורו מובדל ממנו יתברך חס ושלום. כי אין דבר חוץ ממנו ולית אתר פנוי מיני, ולכן אין דיבורו יתברך כדיבורנו חס ושלום. זאת אומרת, במילים אחרות, כשאני מדבר, הדיבור שלי יוצא מהפה, והוא מתנתק מהעצמות של הנפש. אבל כשהדיבור האלוקים מגיע לעולם, הדיבור והוא זה היינו אח. זה לא שני דברים. כלומר, הדיבור האלוהי הוא ממש מאוחד עם הקדוש ברוך הוא, עם רצונו של הקדוש ברוך הוא. ממשיך, ולא נקרא דיבורו יתברך בשם דיבור, רק על דרך משל. כמו שדיבור התחתון שבאדם הוא מגלה לשומעים, מה שהיה צפון ונעלם במחשבתו, כך למעלה באינסוף ברוך הוא יציאת האור והחיות ממנו יתברך מהאלם אל הגילוי, לברוא עולמות ולהחיותם, נקרא בשם דיבור. ואין אין עשרה מאמרות שבהן נברא העולם. אז רגע, אני רק אסביר את זה ואז מיד נגיע לקטע שהתכוונתי אליו. בעל התניא אומר פה דבר מאוד מאוד יסודי, הוא אומר, זה שהעולם שלנו נברא בדיבור, זה לא כמו הדיבור שלנו. כשמדברים על דיבור אלוהי, מתכוונים שהבורא חשף את רצונו. כמו שכשאני רוצה לחשוף את הרצון שלי, אני מדבר אליך, ואז אתה מבין מה אני רוצה. כשהבורא רצה לגלות את רצונו, הוא דיבר, כלומר ברא את העולם. אז הדיבור האלוהי הוא הבריאה בעצמה. יפה מאוד. זאת אומרת, מה הנקודה? זה בא להגיד לנו שהבריאה נעשתה באיזה... אפשר להסביר את זה בכמה דרכים. הדבר הפשוט ביותר שזה נעשה בקלות. כמו שאתה מדבר, אז ככה בשביל הקדוש ברוך הוא זה לא איזה מאמץ. מדובר במשהו שהוא... אבל זה יותר גבוה מזה. זה אומר שבתוך הבריאה יש חוכמה אלוקית. כמו שבדיבור של האדם יש מחשבה, אז המעשה הוא רחוק יותר ממחשבה. והדיבור הוא, יש בתוכו איזה מימד כזה. אבל אז אני מגיע לעניין עצמו, ואז הוא אומר ככה, כמו שהדיבור התחתון שבה אדם הוא מגלה לשומעים מה שהיה צפון ונעלם במחשבתו, כך למעלה באינסוף ברוך הוא יציאת האור והחיות ממנו יתברך מהאלם אל הגילוי, לברוא עולמות ולחיותם נקרא בשם דיבור, והן הן 10 מאמרות שבהן עברה עולם, ואז תקשיבו להמשך, וכן שאר כל התורה, נביאים וכתובים שהשיגו הנביאים במראה נבואתם. בסדר? בעל התניה מייצר רצף בין מעשה הבריאה וההתגלות לנביאים לאורך כל ההיסטוריה. זאת אומרת, במהות אין הבדל בין הבריאה לבין ההתגלות הנבואית. אז למה אנשים חושבים שיש הבדל? כי הם לא רואים בהתגלות של העולם מעשה אלוהי.
תודה רבה.
בסדר? זאת אומרת, אילו, כמו שהחסידים מסבירים, אילו הייתי יכול, הייתי, זאת אומרת, אילו הקדוש ברוך הוא היה פוקח את עיניי, הייתי רואה את האותיות האלוהיות פה בכל כל המציאות. היום קל יותר להבין את זה, נכון? כשאתה מסתכל במסך, אתר אינטרנט, אז מה בעצם יש מאחורי כל הדבר הזה? קודים, נכון? אז האדם מבין שבעצם כל מה שהוא רואה, מאחורי הקלעים מסתתר איזה קוד. ואם הקדוש ברוך הוא פוקח את העיניים, אתה מבין שזה לא מה שאתה רואה. מה שאתה רואה זה בעצם רצון אחר, שחושף את המימד הזה. אז מה יוצא? יוצא שיש רצף בין הבריאה לבין הדיבור הנבואי. מה שאומר שכשהנביא מקבל את היכולת לקלוט את דבר השם, אז מה הוא קולט? הוא רואה או שומע את מה שכל הזמן קיים. לעולם השם דברך ניצב בשמיים. קול גדול ולא יסף ולא פסק. כל הזמן יש דיבור אלוהי. משה רבנו, כשהוא בא לשמוע את הדיבור שמתדבר בין שני הקרובים, הוא בסך הכל שומע את הדיבור שכל הזמן קיים שם. רק באותו רגע הוא קולט אותו. זה תדר. יש תדר אלוהי שכל הזמן מדבר. יש דיבור אלוהי שכל הזמן מדבר. וכשהאדם בשל לזה, אז הוא קולט אותו, הוא שומע אותו, הוא מבין שהכל פה זה דיבור אלוהי. והדיבור האלוהי כמובן גם מצווה ומשגיח וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. זאת אומרת, כן? נכון.
פעם אחת,
נכון.
זה פשוט באיזשהו כנראה הסתר מסוים, כמו שאתה אומר, וזה עניין של תדר של האזנה.
נכון.
מה השוני שפה זה אותו דיבור, לא יודעים אותו דיבור, פה ברא עולם ממש, ופה הוא לא, אין לנו עוד עולם.
אתה צודק,
זה באיזשהו
נכון.
הסתר מסוים כנראה.
נכון, זאת אומרת, אפשר להגיד שהעולם נברא, אני אסביר את זה ככה, בראשית ברא אלוהים, אז רש"י מסביר בשביל התורה שנקראת ראשית, בשביל ישראל שנקראו ראשית. מה עומק העניין? שהבריאה נבריאה לתכלית. יש תכלית, והתכלית נקראת ראשית, שהיא התורה, שהיא ישראל. זאת אומרת, במילים אחרות, הבריאה נבריאה כדי שתתגלה בעולם, התגלה בעולם הדיבור האלוהי. מי יכול לקלוט את הדיבור האלוהי? מי שמסוגל לקלוט את התורה. מי זה מי שמסוגל לקלוט את התורה? ישראל. זאת אומרת, ישראל זה המדרגה הרוחנית שמסוגלת לקלוט את הדיבור האלוהי. אבל לכתחילה בשביל זה נברא העולם. העולם נברא כדי לגלות את הרצון האלוהי בעולם. מי יכול לקלוט את הרצון האלוהי? הבריאה נקרא לזה כמו בלשון של מניטו, הבריאה המוסרית. זאת אומרת, הבריאה שמסוגלת לגלות את המידות האלוהיות, ואז היא מסוגלת לקלוט את הדיבור האלוהי. אפשר להגיד במילים אחרות, כמו שתורת האבולוציה מדברת על זה שיש איזה כוח נסתר שדוחף את המציאות כל הזמן להתפתח, אז יש כוח רוחני, אנחנו יודעים שזה הקדוש ברוך הוא, שדוחף את המציאות כל הזמן להתרומם ולעלות ולעלות ולעלות. לאן לעלות? מה המטרה בסוף של העלייה? העלייה בסוף, המטרה שלה היא לגלות את הבריאה שמסוגלת לדבר עם ריבונו של עולם. אז כאילו אפשר להגיד, זה קצת דומה למה שהרב חרלאפ אומר בהקדמה שלו לתפילה. יש לו מבוא מאוד 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 מעניין בחלק י' ג' של מי מרום. הוא אומר שם דבר מאוד מאוד מעניין. הוא אומר שהבורא התברך, ברא את העולמות, ואז היה סוג של הערה, של התגלות של הבריאה, ומאז כדי שהקדוש ברוך הוא ימשיך עוד שפע לעולם, הייתי אומר בהערת פנים, חייבים תפילה. בלי תפילה אין שפע חדש שמגיע לעולם. השפע החדש שמגיע לעולם זה על ידי התפילה. ובמילים אחרות, הקדוש ברוך הוא מחכה לנברא שיקיר בו שהוא בורא, ואז יתחדש השפע. זאת אומרת, הבריאה בהתחלה נבראת בלי לשאול את בני האדם. אבל בשלב השני חייבים שיהיה איזה אדם שמגלה את השפע הזה, שמגלה שיש מישהו שנותן את השפע. זה תפקיד בית המקדש גם, ביתי בתפילה יקרה לכל העמים. זאת אומרת, העלאה של רצון מלמטה כדי שהרצון יופיע מלמעלה. זאת כל עבודת התפילה. כל עומק משמעות עבודת התפילה, זה מה שנקרא בלשון המקובלים, העלאת מן, העלאת מים נוקבין, לעלות מלמטה את הרצון, כדי שיהיה רצון אלוהי שמשפיע עלינו בחזרה את הרצון. בסדר, יש פה, אתה צודק, שיש פה בעצם שני מימדים, שתי בריאות. זה, חשבתי על זה גם, הזכרנו את מה שאמרת. זה מה שנקרא, כיכבת בחדשות. הגעת לפריים טיים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. אתם מבינים שהברכה הפשוטה הזאת מקבלת משמעות אחרת לגמרי, ושהכל נהיה בדברו. הדיבור האלוהי מחייב ומהווה עכשיו בכל רגע את העולם. אז כשאתה אומר שהכל נהיה בדברו, בדיבור האלוהי הכל מתהווה. רגע, אז עכשיו, למה בעצם כל הנקודה? כן. אז אפשר להסביר שהמחלוקת בין רבי אליעזר ורבי יהושע, האם בתשרי נברא עולם או בניסן נברא עולם, מה המחלוקת בעצם? בתשרי נברא עולם בדיבור. אבל רק בניסן, כשעם ישראל יצאו ממצרים, יש מישהו שיבין שהעולם נברא בתשרי בדיבור. עד עכשיו הוא לא ידע, העולם לא ידע את זה. עכשיו, כשעם ישראל יוצא ממצרים, מתגלה מה שכבר היה בהתחלה.
נכון. הם לא הפסיכו לגלות.
נכון, נכון. זאת אומרת, אומות העולם לא הגיעו למדרגה שנחשפה על ידי עם ישראל. נכון, נכון. כמובן, אפשר להתבונן פה הרבה לעומק, לכתחילה ובדיעבד. היינו בסוד התולדות. זה מה שאנחנו לומדים אצל מניטו. העולם לכתחילה, העולם בדיעבד, כל המהלך הזה. בסדר, מה היה לכתחילה, מה היה בתוכנית בהתחלה, מה קרה אחר כך? היינו שם. טוב, בכל אופן, אז זאת הייתה הערה להבין את התפקיד של אברהם אבינו בסיפור הזה. אם תוכל בבקשה, יש? מה? כבר? מורה נבוכים של ספריה, המהדורה של ספריה. מדהים, מדהים, מדהים. תודה רבה, אז תכף אנחנו נגיע לזה ואז נוכל לראות. תודה רבה. איך זה שאתה הצלחת? סתם על ה... לתדר, לתדר. אל תגיד וי-פיי, תגיד תדר. מה? אתה רואה? יש מדרגס. אז רגע, אנחנו תכף נגיע לזה. בואו נראה את הכותרת. סיון העקדה ו... יופי, בסדר. הכנו את זה. אז ככה, בואו נתחיל עוד פעם מעמוד 98, נקרא את זה בזריזות, ואז הדברים יתבררו. אם אברהם עולה בפתאומיות בהיסטוריה, לא רק ייעוד מוסרי חדש, כי אם גם ממד נסתר, שהיה עד כה חנוק בקרב האדם, הממד הנבואי. אברהם הוא האיש המסוגל לשמוע ולהקשיב לכל השם הפונה אליו, והמטיל עליו שליחות. אין זה הקול הפנימי של המצפון, אותו חוש אלוהי החבוי בכל אדם שניתן בקלות לעוות אותו, כי אם הקול הנבדל, הכפוי, שאינו מותיר ספק, מהו מקורו. זה מאוד מעניין, אולי אפשר להסביר ככה נביאי שקר. מה זה נביא שקר? זה קול פנימי. זאת אומרת, זה מאוד דומה לקול האלוהי, אבל זה לא זה. זאת אומרת, זה סוג של התגלות מיסטית, שאתה שומע איזה קול, אבל זה לא קול שבא מבחוץ, זה קול שבא מבפנים, לכן יותר קל לשנות אותו למה שאתה רוצה. זאת אומרת, יכול להיות שנביא השקר בעצם הגיע לסוג של התעלות מיסטית, חווה חוויה רוחנית, ואז לקח אותה למקום שהוא רצה. זה כמו, זה קצת אפשר לדמות את זה לעיתונאים היום. זאת אומרת, נביאי השקר בזמנם היו כמו עיתונאים. זה נשמע מצחיק, אבל זה פשוט היה ככה. מה הכוונה עיתונאי מטעם? זה עיתונאי שרוצה להנדס לך את התודעה. זאת אומרת, הוא לא יגיד לך את האמת. הוא יגיד לך מה שאתה רוצה לשמוע, או מה ששילמו מספיק בשביל שאתה תגיד. אז הוא, מבחינת כישרון, נותן לך את כל התחושה שמדובר פה באמת לאמיתה. זאת אומרת, יש לו את היכולת להציג ראיות, יכול להסביר לך דברים, הכל. יכול לעשות לך את כל ה... כל האווירה שזה כאילו באמת כתבה מהימנה. אבל זה לגמרי מהונדס. זאת אומרת, הנביא הוא אדם שיש לו את היכולות המיסטיות, הנביא השקר, היכולות המיסטיות להעלות את התודעה שלו לרמה כזו, שהוא ממש כאילו אתה מרגיש שזה באמת נבואה, אבל הוא יכול בקטנה לשנות את זה למה שאתה רוצה. וזה ממש כמו העיתונאים של היום. זאת אומרת, איך אתה יודע, זה מאוד קשה למצוא בן אדם שהוא ממש נאמן לאמת, כי יש המון אינטרסים בסיפור הזה. אז נביא השקר הוא סוג של נביא מטעם, שהתפקיד שלו הוא בעצם להצדיק את מה שאתה רוצה. אתה רוצה ככה? אוקיי, אני אגיד. אתה רוצה, למה אתה מבאס אותנו? כאילו, למה אתה מבאס ירמיהו? אני אגיד לך דברים שהם יותר נעימים לשמיעה. בסדר? אז היום... קל לנו להבין את זה עם עיתונאים, אבל תחשבו שיש אנשים בעלי יכולות רוחניות גבוהות, שפשוט יכולים לקחת את זה, ואתה ממש מרגיש שהוא באמת מדבר מבפנים, וזה לא. וזה לא לגמרי. כן, יש לו חוויה רוחנית, אבל הוא, כאילו, אפילו הייתי אומר שלפעמים הוא לעצמו לא ברור אם זה, הוא משקר או לא משקר. כי הוא באמת מתחבר לאיזה תדר, אבל התדר הזה, זה לא דיבור מבחוץ, יש שם איזה משהו. קיצור, אתם יודעים, הרמב״ם בעצמו מסביר איך אתה יכול לדעת נביא שקר, כי יש תדר נבואי, ואז כל הנביאים שומעים. זה כמו, כמו מוניות, מי פנוי ב, אז הנביא שומע שיש דיבור, עכשיו מדברים, ועכשיו הוא יודע שזה מדבר, מקבל את הנבואה. אז הנביאים יודעים מי הוא הנביא האמיתי. פשוט כנראה שיש קרטלים גם של נביאי שקר. אז זה לדעתי הסיפור של הקול פנימי מול קול שבא מבחוץ. השמיעה הנבואית גורמת למהפך מוסרי שלם באדם. הוא מגלה את מלוא שיעור קומתו כנברא בצלם אלוהים וקרו להשיב תשובה לדיבור היוצר, כשותף בהגשמת התוכנית האלוהית. זאת אומרת, זה דיאלוג. אפשר להגיד שנביא שקר זה מונולוג, זה לא דיאלוג. אין מישהו שמדבר אליך. אתה שומע קול פנימי ואתה בעצם אומר אותו. הדיבור האלוהי הוא פנייה של מישהו למישהו, והוא מחכה שאתה תשיב לו. אתה בעד, אתה נגד, אתה... זה מסביר גם את הוויכוח של אברהם אבינו על סדום. הקדוש ברוך הוא מגלה לו, המכסה אני מאברהם, אשר אני עושה. ואז אברהם יכול... להגיד, אוקיי, למה מגלים לי את זה? מה רוצים להגיד לי פה? ואז הוא מתחיל להתווכח. הוא אומר, אולי ככה, אולי ככה. זאת אומרת, לא סתם הוא אמר לי את זה. כנראה הוא רוצה שאני אעשה משהו. אוקיי, כן. נו, זה הוכחה שהיא לא הייתה נביאה. אם הרב שרקי היה פה, הוא אומר, זה הוכחה שהיא לא הייתה נביאה. כן, זה אומר שזה קול פנימי. כל פנימי, הרמב״ם כותב במורה נבוכים, שהאדם שמתעורר אצלו רצון להציל הרבה נפשות, או להציל נפשות, זה רוח הקודש. רמה של רוח הקודש. אז היא שמעה רוח הקודש. שמעה כל פנימי שקרה לה רוח הקודש, אבל זה לא נבואה. אגב, השבוע היה הזכרה שלה, אתה בגלל זה הזכרת? כף א' חשבן, כף א', נכון? כף א' או כף? חנה סנש. זה הזכרה שלה או העלאה של העצמות שלה? נראה, לא, היא נרצחה ביום הזה. ביום הזה הוציאו אותה להורג. כן. סיפור מדהים. ממש סיפור מדהים. היא בעצם נשלחה עם קבוצה של 30 צנחנים בערך, על ידי הבריטים, כדי לנסות למשימת הצלה. מה? כן, אז למה אומרים? קראתי השבוע 30. אז בכל אופן, משימת הצלה להציל יהודים מהגטאות, כוונה בתקופת מלחמת העולם השנייה, אבל זאת הייתה משימת ידעו שלא יחזרו. והיא נפלה בשבי והיא אונתה והוצאה להורג. השבוע הייתה הזכרה. מה שאנחנו לומדים יהיה לזכותה. עילוי לנשמתה, מה אנחנו יכולים בכלל לעשות משהו עילוי לנשמתה. הוא עובר את הסף המרומם אותו למעמד מטאפיזי חדש, מטאפיזי רוחני, מבדילו משאר בני האדם, כשם שכישרון הדיבור הבדיל את האדם משאר בעלי החיים. שינוי צורה מהותי זה הוא בהכרח התחלה של היסטוריה חדשה, חורזת את ההיסטוריה של בני אדם עד אחריתה. אברהם נאחז על ידי הדיבור האמיץ הזה, ונתלה בו כל ימי חייו. הוא שומע ומציית, ויוצא לדרך אל עלילה שאין דומה לה, שתימשך על ידי זרעו עד ההשלמה הסופית של ההיסטוריה. אין לאברהם ספקות. זו נקודה שהרב לבני חוזר עליה פה הרבה מאוד. מה שמבדיל את הנבואה מכל קול אחר, זה הוודאות. אין ספקות. תכף נראה את זה ברמב״ם. אין לאברהם ספקות. הוא עוזב את אור כסדים ומתחיל את נדודיו לבדו על מנת להטות את מהלך ההיסטוריה. זה מזכיר לי קצת את מה שנלי, אשתו של אברהם לבני, סיפרה לי, שהם חיו בקזבלנקה. ויום אחד הוא אומר לה, אנחנו עולים לארץ. והם היו מסודרים לגמרי. לא היה להם שום דבר, לא היה חסר להם שום דבר. והיא אמרה שאי אפשר היה, אי אפשר היה לעמוד בפניו. כל המשפחה שלהם הייתה שם, שלה הייתה שם, הכל היה שם, הכל היה מסודר, עבודות והכל. והוא אמר, אין. מה? אחרי שהוא התגייר, אחרי שהם היו נשואים. כן, כן. והוא אמר לה, עולים. זהו, עולים לארץ. זה היה שנות ה-50. וזהו. וודאות מוחלטת. ודאות מוחלטת, זה מה שצריך לעשות, עושים. והיו לו פה איסורים קשים. היו לו פה, זה לא היה, בכלל לא היה קל. זה מאוד מזכיר את הסיפור של מניטו קצת. זאת אומרת, מניטו היה דמות מאוד מאוד מוכרת בעולם, היהודי בצרפת. ובארץ הוא היה דמות אנונימית יחסית. ואברהם לבני פה, בהתחלה לא הצליח למצוא עבודה, וכשהוא מצא עבודה, בהתחלה בעולה, בהוראת צרפתית, בתיכון, התלמידים לא, כאילו עשו לו חיים קשים, לא הצליח ללמד שם סתם, תדמיינו מה זה, עולה חדש מצרפת, ילמד צרפתית. בקיצור, אבל הוא ידע שזה מה שצריך לעשות, והוא עשה את זה, בלי משחקים. זה ודאות כזו. איזה, אני לא אומר שזה נבואה, אבל יש שם ודאות. אין לאברהם ספקות, הוא עוזב את אור כסדים ומתחיל את נדודיו לבדו על מנת להטות את מהלך ההיסטוריה. לא הייתה עוד מהפכה כה יסודית עבור האנושות. היא מתחילה באיש אחד, אבל איש זה ניחן בסגולה חדשה. אני אוסיף, מה שנקרא, שני אנשים, אברהם ושרה. ליתר דיוק נאמר שהוא חשף מחדש את זהותו המקורית של האדם, שאינה יכולה להתבטא כי אם על בסיס הדוסיח הנבואי בין הבורא לנברא. הסיפור המקראי הוא תמציתי וישיר ביותר. הוא מציג בפנינו את ודאותו המזוקקת של אברהם. המעיין הצלול שיפקה בכוח אדיר עד להטביע את רישומו על ההיסטוריה האנושית. בלי למסור שום פרטים על ילדותו, בחרותו, מידותיו, ורק המדרש הוא המשלים את מה שהמקרא סתם. הסיפור פותח בפתאומיות עם הקריאה הנבואית שאברהם יזדהה איתה מכאן ואילך. ויאמר השם אל אברהם, לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך. וילך אברהם כאשר דיבר אליו השם. יש בסיפור המקראי אותה פשטות בהירה של הוודאות כשהיא נקייה מכל מגע זר. אין ספק לאברהם שאלוהים הוא המדבר אליו, ולכן גם אין בליבו כל היסוס. אברהם השיג בשעה אחת את הפשטות שבגדלות. ההיסוס הוא נחלת החלשים. אברהם ניסה על כנפי הוודאות. מה שנקרא הוודאי שמו, כן תהילתו. ההתגלות האלוהית היא ודאית. וזאת נקודה, שוב, זו נקודה שהרב צבי יהודה היה חוזר עליה הרבה מאוד פעמים, אתם תעיינו בשיחות, אתם תראו שהנקודה שהרב צבי יהודה, הוא לא רק אמר את זה, הוא גם חי ככה. הרבה הרבה סיפרו שכשהם היו עם הרב צבי יהודה, הם חשו ודאות מוחלטת. הם חשו ודאות כי הוא היה כל כך ספוג באמונה, שהוא פשט להם את הספקות בלי עומר ודברים, כי הוא חי בוודאות. אבל מה זה אומר לחיות בוודאות? קודם כל, להאמין באופן מוחלט שמה שכתוב בנביאים יתקיים. מה שכתוב בתורה זה אמת. לפעמים אתה שומע בן אדם, הוא אומר, שמה, אני לא יודע, יש לי ספקות, ככה, ככה, זה. אז ברגע שאתה בעצמך מסופק, אז אתה גם משרה אווירה של ספקנות אצל הצד השני. אתה שאתה חי בוודאות, ברור לך, אז יש לך בהירות. אבל מאיפה זה מגיע? מאיפה מגיעה הוודאות? מאיפה מגיעה הבהירות? אז חשוב להבין שכשאנחנו מדברים על נבואה, אנחנו מדברים בעצם על הרגע שבו הצמצום שבו העולם נברא, אפשר להגיד שהוא הלוט מוסר. כשאתה מסיר את הלוט, אז אתה רואה בצורה ודאית את מה שלפני כן לא ראית. או אתה שומע לפני כן בוודאות את מה שלפני כן לא שמעת. אז מה קורה בעצם? הקדוש ברוך הוא בורא את העולם בהסתרה. לאט לאט הוא מסתיר, 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 כדי שתהיה לאדם בחירה חופשית. אז מה קורה כשהקדוש ברוך הוא מדבר עם האדם? הוא מגלה לו בצורה ודאית מה רצונו. כמובן, אני מסייג ואומר שגם אחרי שהקדוש ברוך הוא מדבר עם האדם, הוא יכול להחליט לעשות כך או לא לעשות כך, כדי שתהיה לאדם בחירה חופשית. אבל עקרונית יש לו ודאות שהוא דיבר איתו. הקדוש ברוך הוא דיבר איתו עכשיו. והוודאות מגיעה מהמקום שבו האדם עולה למקום שבו אין את הדילמות האנושיות. הדילמות האנושיות מכונות בספרים גם בשם עץ הדעת טוב ורע. עץ הדעת טוב ורע זה המקום שבו יש לך ספק. זה טוב או שזה רע? זה ככה או שזה ככה? זה הדילמות. האדם נפל בחטא האכילה מעץ הדעת, הוא נפל לדעת טוב ורע. כלומר, לספקנות. האדם לא יודע בוודאות מה האמת. כי הוא אומר, זה אני האמת, אני קובע את הפרמטרים, אז מה האמת? ומה קורה בעצם כשמתגלה עץ החיים בחיים של האדם, שהתורה נקראת עץ חיים? כלומר, במילים אחרות, הדיבור האלוהי, שזה התורה, נקראת עץ חיים, מה קורה? מופיעה ודאות. ואז האדם משתחרר מהקליפה שנקראת עץ הדעת טוב ורע. לכן התורה גם נקראת עץ חיים, והיא גם מביאה חיים. למה? כי עץ הדעת טוב ורע מכונה גם אילנה דמותה, עץ המוות. למה? כי האדם כשלעצמו בסוף מת. כלומר, הרעיונות של האדם כשלעצמם אין להם חיים, אין להם תוחלת חיים נצחית. אבל מה שהקדוש ברוך הוא אומר זה נצחי, ולכן זה ודאי. כלומר, מאיפה מגיע הספק? מדבר שהוא לא נצחי, דבר חולף, הוא שקרי, שקר אין לו רגליים, ולכן חולף, מת. אבל מה מגלה הנבואה? מגלה דברים נצחיים, מגלה את הרצון של הבורא, שהוא נצחי, ולכן מביאה ודאות. אז זה תיקון, הוא עושה פה תיקון לכל האקסיסטנציאליזם. הוא חי בצרפת, צרפת. כל הפילוסופיות הקיומיות, מה הם היו? היה שם ספקנות מהותית. כי הפילוסופיות האקסיסטנציאליסטיות אמרו שהעולם הוא אבסורד. זה לא ברור כל כך בשביל מה האדם. האדם תקוע פה בעולם, יש זרות, ניכור, כל מיני מילים כאלה של אקסיסטנציאליזם. ופתאום הוא אומר, לא, מה פתאום, רבותיי, יש ודאות בעולם. יש בעולם, בורא לעולם. במילים אחרות, הייתי אומר ככה. המהלך הוא כזה. העולם המודרני שניסה לברר את המציאות דרך השכל שלו בעצמו, הגיע בסופו של דבר לקצה של מיצוי היכולת השכלית של האדם, ולכן שקע בתוך פוסט-מודרניזם. הפוסט-מודרניזם הוא בעצם חוסר היכולת של האדם להגיע לאמת. הוא חשב שהוא הגיע לאמת לבד בשכל שלו, בסוף הוא הגיע למבוי סתום. כי אם אין לך משהו שיותר גבוה מהשכל שלך, שמכוון אותך, אתה פשוט לא... פוסט-מודרניזם אומר שאין לנו יכולת להגיע לאמת, ולכן אין אמת. אין אמת. כי כל דבר זה נקודת מבט סובייקטיבית. הכל סובייקטיבי. במילים אחרות, זה לקחת את עץ הדעת טוב ורע עד לקצה. בהתחלה עץ הדעת טוב ורע זה נראה מאוד טוב, כי אתה אומר, אני אבחר, אבל לאן זה מוביל בסוף? אילנה, דמותה. עץ המוות, זה מופיע בסוף כמוות. שום רעיון הוא לא אמת. שום רעיון לא נשאר עד הסוף. זהו. זה התסכול. מה יוצא מזה? שיש אנשים שאומרים, לא, המודרניזם היה טוב, זה רק הפוסט-מודרניזם הוא הבעיה. אבל זה בעצם, השורש הוא אותו שורש. כשאתה מנסה לקבוע את הערכים לבד, אתה תגיע בסוף גם לפוסט-מודרניזם. כי אתה תגיע למסקנה שבה כל מה שאני אומר, זה רק מה שאני אומר. אז אם מישהו אחר אומר, אז זה גם בסדר. אז מה האמת? אין אמת. רואים את זה בחוש. זה בדיוק. זה בדיוק העניין. במילים אחרות, אפשר להגיד אולי שיש כל מיני הסברים לפוסט-מודרניזם, אבל אולי ההסבר העמוק ביותר הוא שזה באמת הכנה למשהו ודאי שיגיע. כי עד עכשיו היה תחושה שהוודאות תגיע מהשכל. ואז אתה אומר, לא, אין, שכל לא יכול להביא לוודאות, הוא יביא לספקנות מהותית, תמיד. אז מה יביא לוודאות? רק דבר שהוא מעל השכל. כלומר, חייבת להתגלות בעולם נבואה. הנבואה בעצם תפתור את הספקות הקיומיים של האדם. כן. דייקת בדבריך, חבר. ממש. כן. זאת אומרת, אני חוזר. זה דומה לחילוניות ולפוסט, סליחה, לחילוניות, לציונות ולפוסט-ציונות. שהחילוניות בעצם אמרה, אנחנו נחזור לארץ ישראל דרך רעיונות לאומיים של המאה ה-19 וכו'. וזה רעיונות שלנו, זה רעיונות אנושיים, אנחנו חוזרים. ואז פתאום מה מתגלה? שאתה אומר, אוקיי, זה זה קולוניאליזם. זאת אומרת, אתם כבשתם, נכון? כבשתם, אז זהו, ואז נהיה פוסט-קולוניאליזם. זאת אומרת, הם אמרו, טוב, בסדר, זה היה רעיונות של פעם, היינו ילדותיים, חשבנו שזה, זה לא צודק, לא מוסרי. איבדת את הצדק. כלומר, אם אתה לא באת לכאן בצו אלוהי, כמו אברהם, שהקדוש ברוך הוא אמר לו, לך לך, באיזה זכות אתה בא לפה? למה אתה באת לפה? אין לך ודאות, יש לך ספקנות, הלך עליך. זהו, האויב בא בוודאות, אתה בא בספקנות, נגמר? נכון מאוד. נכון. אגב, נכון, נכון, וזה בגלל שכשאתה חלש, יותר ודאי לך שאתה צודק, בגלל שגם לך מגיע פה משהו. אבל אם אתה חזק, אז אתה כבר לא מרגיש שאתה צודק. איבדת את תחושת הצדק. יותר קל להוכיח שאדם מסכן הוא צודק, מאשר להוכיח שאדם חזק הוא צודק. נכון. נכון. מה? אתה חייב, ודאות תהיה רק ממקום שהוא מעל השכל. שכל תמיד רואה את הצדדים השונים. ודאות תמיד מגיעה ממקום יותר עמוק. כשאתה צריך להחליט בין דברים שונים, אז השכל יכול להציג לך הרבה הרבה חלופות. הוא לא יכול להגיד לך, אוקיי, אז בוא נלך על זה. כי תמיד בניואנס מסוים הוא יכול להציג לך, טוב, אבל זה דומה נורא לזה, אז מה ההבדל? מה הסיבה שבחרת דווקא בזה ולא בזה? זה יכול להיות יותר הגיוני, אבל זה לא אומר שיהיה לך קל להכריע, להפך. אנשים, קיצור. ששכל לבד איננו יכול להוביל את האדם. שכל הוא אמצעי, הוא כלי, כלי רב עוצמה, כלי חשוב, אבל לא יכול להוביל את האדם לבד. כי הוא בסוף יוביל את האדם גם נו, קרל פופר אמר את זה. הפילוסופיה של המדע. נכון שהמדע יכול רק לפרוך. הוא לא יכול להגיע לוודאות. הוא יכול להגיע רק לספקנות. ומי שאומר אחרת, זה לא מדע. כלומר, זה כבר לא מדע. מדע יכול רק להציג את הבעיות שיש בדבר, ואז להגיע לסביר ביותר מתוך הדברים. בסדר? זה כוחו של השכל. שכל הוא אנליטי. האנליזה זה היכולת לנתח. אתה מנתח, מנתח. אתה אומר, אוקיי, אז עכשיו, אחרי הניתוח הזה, הוא כמו יועץ. יועץ טוב, הוא מראה לך את כל החלופות. הוא אומר לך, זה הבעיה פה, זה הבעיה פה, זה הבעיה פה, תחליט. מה? אגב, זה מאוד מעניין להתבונן בבינה מלאכותית בהקשר הזה, מה, איך היא עושה את מה שהיא עושה. מעניין. אני מבין מה אתה אומר. אתה כאילו רוצה להגיד משהו שדומה קצת מה שהרמב״ם אומר בעצמו בפרק ב' של מורה נבוכים, שאתה אומר זה כמו כדור, שכדור הוא עגול. זה לא טוב ורע, זה אמת ושקר. האם כדור הוא עגול? עגול. הארץ שטוחה, זה אמת. כאילו ככה הרמב״ם אומר. נכון, אבל תזכור. נכון, נכון. נכון, אבל אני חושב, אגב, אפרופו רס"ג, שרס"ג עדיין חי בעולם דתי. זאת אומרת, הוודאות האמונית קיימת שם כל הזמן. הוא רק משתמש בשכל כאמצעי לבסס את האמיתות הוודאיות שיש בתוכו. זאת אומרת, זה מאוד קל כשאתה נמצא ספוג באווירה אמונית לברר משהו, כי אין לך את הספקנות המהותית שיש מתחת לפני הקרקע. לא, לא, אני, אני...
הוא טוען בהקדמה שלו שהכל אפשר לעבור על פי הספר, גם אם יש בו כולם להתגלה לעולם, לאדם, היה אפשר לראות את זה גם...
אני יודע, אני מכיר את הדברים של רס"ג, ואני אומר שהדברים של רס"ג, הם לא יכולים להיות מובנים, אלא מתוך ההבנה של הקונטקסט בהם הם נאמרו. כלומר, זה לא כמו עולם חילוני, זה עולם דתי, הכל דתי, הכל אמוני. ובתוך עולם אמוני, מאוד קל לך לברר באופן שכלי את האמיתות שאתה כבר משוכנע בהן. זאת אומרת, יש לך ודאות, יש לך ודאות מסוימת בסיסית, ואז אתה רואה את זה בשכל. אבל אם אין לך את הדבר הזה, אין את התשתית הזו, אז אתה מנסה לשכנע בשכנועים שכליים בן אדם. תשמע, אני יכול להגיד ככה, אני יכול להגיד אחרת. מה, זה משכנע? הרבה פעמים כשאתה רואה הוכחות שכליות לכל מיני דברים, אתה אומר, זה מסתבר, אבל זה לא מוחלט. זה מסתבר שאתה צודק, כנראה שזה לא נברא סתם. אבל אני לא יודע בוודאות שזה ככה. לא, בגלל זה רבי יהודה לוי אומר את מה שהוא אומר, על הבעיות של ההוכחות השכליות. נדבר על זה כשנלמד את הרס"ג ככה בקצרה, בפרק אחד, אז נדבר על זה.
אם הרס"ג הזה היה חי
בתקופה
אחרת,
זה בתקופה
שלנו,
אז
הוא לא היה
אומר
את מה
שהוא אומר בעצם? זה אי אפשר, זה... כאילו, זו שאלה היפותטית, זו כוונה, רס"ג נשלח בדור הזה כדי להסביר לנו. עיקרון חשוב מאוד, אגב, עיקרון חשוב, כמו שהרמב״ם, הוא שייך במידה מסוימת למחלקה של הרמב״ם, שהשכל הוא אמצעי מאוד מאוד טוב לגלות מה שהשם רוצה. זאת אומרת, הרמב״ם בעצם מציג את השכל ככלי מרכזי לידיעת הוודאות. מי היום משתמש בשכל? זה כבר פסה. באמת. דיברנו על זה לפני כן קצת, על הנביאי השקר. שנביאי השקר זה קצת כמו עיתונאים היום, או מדענים איתם, שיש לך יכולת, ואז אתה מטה אותה לאן שאתה רוצה. מה? זה השכל. זה השכל. לא, אבל השכל הוא כלי, אתה, נגיד, סתם, אדם יש לו רצון להוכיח, בגלל שהוא עובד בחברה של מחשבים, הוא רוצה להוכיח ששימוש במחשבים זה לא כל כך נורא. אז הוא מטה את המחקר שלו לכיוון הזה. אז הוא מוריד דברים מסוימים ומשאיר דברים מסוימים. כן. מי זה אני? זה הרצון. הרצון, כן. מה? מה שאמרתי עכשיו זה הופעה נמוכה של הרצון. לרצון יש הרבה שכבות. יש רצון גבוה, יש רצון נמוך, אז זה הצד, מה שנקרא, זה הצדדים התחתוניים של הרצון. מופיעים שזה שם. זאת אומרת, זה המקום שהרצון הוא לא נאמן לרצון עליון, אלא רצון תחתון. בסדר? אמרנו פעם, טוב, קיצור, אני לא רוצה להאריך בזה. כי אמרתי שאני הבטחתי, כל הזמן אני מבטיח ולא לא מקיים, זה לא נעים. רגע. לא, רגע. יש בסיפור המקראי אותה פשטות בהירה של הוודאות כשהיא נקייה מכל מגע זר. אין ספק לאברהם שאלוהים הוא המדבר אליו, ולכן גם אין בליבו כל איסוס. אברהם השיג בשעה אחת את הפשטות שבגדלות. האיסוס הוא נחלת החלשים. אברהם ניסה על כנפי הוודאות. זאת אומרת, מה שיפה לדעתי בפסקה הזו, זה שהרב ליבני בעצם מה שהוא עושה, הוא מסביר למה הסיפור על אברהם אבינו מתחיל בלך לך. הוא אומר, זה סוג של פרזנטציה סיפורית, שבא להגיד לך שהמפגש הראשון שלך עם אברהם אבינו, הוא הרגע של הוודאות. לא שהוא סתם איזה אדם טוב שעושה מעשים טובים. שאומרים לו משהו, הוא עושה אותו. יש לו ודאות במה שהשם אומר לו. זה הגילוי הראשון של אברהם. כלומר, אברהם אבינו בא להחזיר לעולם את הנבואה. הנבואה היא הסיפור. אותו הביטחון השלב שוודאות הקול האלוהי חודרת דרכו, הוא אשר הניע אותו 60 שנה לאחר מכן, כאשר ניסה אותו האלוהים ודרש ממנו את בנו. ויאמר אליו אברהם, ויאמר הנני, ויאמר קחנה את פינך, את יחידך אשר אהבת את יצחק, ולך לך אל ארץ המוריה ועלהו שם לעולה. גם כאן אין אברהם מהסס. ברור לו שאין הקול המדבר עמו קולו של המצפון, כי אם קול נבדל המתגלה לו מאת האל הבורא. כיצד הגיע אברהם לאותה ודאות שבהיענות לצד הנבואי? אין הכתוב אומר על כך דבר. נראה שהכוונה היא להדגיש את המפנה הקיומי שחל באברהם, ששום הכנה שכלית או רוחנית לא יכלו להביא אליו לבדן. עוד פעם, שימו לב לדקדוק בקריאה. אומר, למה, איך הוא אומר, כיצד הגיע אברהם לאותה ודאות שבהיענות לצד הנבואי? אין הכתוב אומר על כך דבר. למה? להדגיש את המפנה הקיומי שחל באברהם. שום הכנה שכלית לא יכולה להכין אותך לזה שיש ודאות. אז בדקות שנשארו רק אני, תודה, אקריא לכם, יש כאן הפניה בהערה 84 למורה נבוכים ג' כף ד'. אז אני מקריא לכם את לשון הרמב"ם במורה הנבוכים במהדורת הרב יוחאי מקבילי ידידי היקר. אז בפרק הזה הרמב"ם מסביר את כל תפקידה של תפקיד הניסיון, כל הנושא של הניסיון, מה תפקיד הניסיון, מה זה בא ללמד. הוא מביא כאן דוגמאות שונות לניסיונות, ואז מביא את ניסיון העקדה. בהתחלה הוא מביא פרסום אהבת השם ויראתו, זה שני הנושאים שהוא מלמד אותם פה, ניסיון העקדה, פרסום אהבת השם ויראתו, וודאות הנבואה. אז אחרי שהוא מסביר שזה ביטוי לאהבה המוחלטת של השם, הוא אומר ככה, העניין השני הוא להודיענו שהנביאים בטוחים באמיתתו של מה שבא עליהם מאת השם בהתגלות. שלא יחשוב מישהו שמכיוון שהדבר בחלום ובמראה, כמו שבארנו, ובאמצעות הכוח המדמה, אפשר שמה שהם שומעים או בא עליהם כמשל לא יהיה ודאי, או שיתערב בו דמיון שווא כלשהו. על כן רצה להודיענו, שהנביא מחזיק כאמת ודאית כל מה שהוא רואה במראה הנבואה, ואין הוא מסופק בשום דבר ממנו, ודינו בעיניו כדין כל הדברים המציאותיים המושגים בחושים או בשכל. מה הראיה של הרמב״ם לכך? הראיה לכך היא שהוא, אברהם, הזדרז לשחוט את בנו יחידו אשר אהב כמו שנצטווה, אף על פי שאותו ציווי היה בחלום או במראה, ואילו היו הנביאים מסופקים בחלום הנבואה, או היה להם ספק במה שהם משיגים במראה הנבואה או כיוצא בו, לא היו מזדרזים לעשות מה שהטבע סולד ממנו, ונפשו של אברהם לא הייתה נענית לעשות מעשה כה מסוכן. זה מספק. בצדק, ואז הוא מסיים את הפרק, בצדק היה ראוי שפרשה זו, כלומר העקדה, תהיה על ידי אברהם ובאדם כמו יצחק, כי אברהם אבינו הוא שהתחיל להודיע את ייחוד השם ואימות הנבואה, ולהנציח דעה זו ולמשוך אליה את בני האדם. נאמר, כי ידעתיו למען אשר יצווה את בניו ואת ביתו אחריו ושמרו דרך השם לעשות צדקה ומשפט. וכמו שהלכו אחר דעותיו הנכונות והמועילות הנשמעות ממנו, כך חובה ללכת אחר הדעות הנלמדות ממעשיו, ובייחוד מעשה זה, שאימת, אימת כלומר מלשון אמת, אימת בו את יסוד אמיתות הנבואה, והודיע לנו על ידו עד איכן מגיעה תכלית עירת השם ואהבתו. מורה נבוכים, ג' כ"ד, העקדה, אחד מהסיבות שלה, זה כדי להראות את הוודאות של, תודה רבה, את הוודאות של הנבואה. יהיו הדברים שלמדנו להצלחת כל עם ישראל, לבשורות טובות, לישועות, לנחמות, לחזרת הנבואה במהרה בימינו, אמן.